שלום לכם צופים יקרים, ותודה שאתם מצטרפים לתוכנית נוספת בסדרת תוכניות הפתרון, שבה אנחנו מבררים את משנתה הכלכלית חברתית של חוכמת הקבלה. תהי באולפן, הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
ורונן, שלום.
שלום גאי.
הרב לייטמן, אנחנו נרצה לדבר היום על תופעה שנקראת ניידות חברתית. כן. ניידות חברתית זה היכולת של האדם לעבור בה בסולם המעמד הכלכלי. כלומר, אם נולדתי במעמד כלכלי נמוך, האם אני יכול להתקדם למעמדות גבוהים יותר, לקבל הכנסה יותר גבוהה, לקבל סטטוס בחברה גבוהה יותר. וכלכלנים קושרים בין היכולת לניידות חברתית לבין חוסר יעילות או כיפאון, כלומר בין חוסר ניידות חברתית לבין חוסר יעילות או כיפאון של המערכת הכלכלית.
למה?
כי הניידות, רוצים, ככל שאנשים מרגישים שיש להם יותר ניידות, ככה זה יותר טוב למערכת. הניידות משפיעה על סוג המקצוע שהאדם בוחר, על ההכנסה שיש לו, על כמות הכסף שהוא יכול להוציא. המערכת רוצה אנשים שהם ניידים.
שיהיו מעליות.
בדיוק. היא צריכה את התנודתיות הזאת, שגם האדם שנולד במעמד נמוך ירגיש שהוא יכול להתקדם. זה נותן לו מוטיבציה. נותן לו יכולת להיות חלק מועיל במערכת הכלכלית. ובאמת עד לסוף שנות ה-80 בתקופות הזוהר של הקפיטליזם הייתה מוביליות חברתית גבוהה, מעמד ביניים רחב, צרכני, יותר משכיל, והיא בעצם אפשרה את החלום האמריקאי. שנים האחרונות זה כבר לא המצב, ויש ירידה מאוד מאוד חדה בקרב במוביליות החברתית, במיוחד בכלכלות המפותחות, ארצות הברית, בריטניה, גם בישראל. כלומר, הסיכוי שהאדם יסיים את החיים שלו במעמד שונה מזה שהוא התחיל אותם, הוא מאוד מאוד נמוך. ואנחנו רוצים לפני השקף, אפילו שנתחיל מהשאלה, האם האפשרות של האדם לשנות את המעמד שאליו נולד, היא דבר חשוב בחברה בריאה? האם יש לזה חשיבות?
בעיניי?
כן.
בעיניי חשוב שאדם יגיע למצב שהוא יכול לספק את המשפחה שלו בכבוד, שזה מספיק ללא ולילדים, לכל המשפחה, לחיים, לבריאות, לכל השירותים מה שהוא צריך, ושהוא יחד עם זה רואה שיש עתיד לילדים שלו, שלו גם כן לממש את הנטיות שלהם לפי מה שהם רוצים. אני שרציתי להיות מדען, הלכתי לאוניברסיטה אחת, אחי הלך לאוניברסיטה אחרת, מישהו הלך לאיזה קורס פשוט, מישהו הלך להיות סתם פועל, לא רצה להשקיע את עצמו בלימודים וכן הלאה. אבל כל אחד ואחד, אחד צייר, אחד זה, זאת אומרת, ככה זה, אתה מבין, אנחנו רואים שכך זה, פעם זה היה עובד. מזמן אני כבר שומע, פעם ראשונה אני שמעתי על זה שזה קורה בצבא. אם יש לך קרובים שם, באיזה דרגות גבוהות בצבא, יש לך מעלית. ואז אתה מתקדם מהר וטוב לעומת האחרים, יש לך דרך פתוחה לזה. אבל באמת, היום, כמה שאני לא יודע מה הבעיה של לשלם עבור הלימודים, להחזיק את המשפחה, אם אדם מתחתן מוקדם וכו' וכו', זה בעיה. גם נכנס למשכנתא, לדירה וכו', הוא צריך לעבוד, במקום לשלם לאוניברסיטה, הוא צריך להרוויח ולשלם לבנק. בקיצור, זאת בעיה. האם אנחנו באמת נותנים לאנשים חופש מהנטל הזה הכלכלי שיש לאדם הצעיר, שמאפשר לו לבחור במקצוע שדורש מספר שנות לימוד?
כן, היום זה באמת אתגר, גם באמת כמו שאמרת, המוביליות החברתית תלויה בהכנסה ובקשרים שיש להורים שלך. זאת אומרת, יכול להיות שלהורים שלך יש יותר קשרים, אתה תוכל יותר להתקדם.
אולי נציג על זה מודל, כן. אפשר לסתכל על שקף מספר 1, כלכלנים וסוציולוגים קוראים לזה מלכודת בין-דורית, מלכודת עוני בין-דורית. כלומר, זה לא רק בעיה שלנו עכשיו, אלא גם מראש הילדים והנכדים שנולדים לתוך סיטואציה כלכלית נוכחית, כבר יודעים שיש להם פחות סיכוי להתקדם. למה? איך זה עובד? ידוע שההוצאות ככל שהמעמד הכלכלי שלך יותר נמוך, אתה מוציא יותר כסף מסך ההכנסה שלך על הישרדות, על אוכל, על ביגוד, על רפואה, על דברים בסיסיים לחלוטין, ולהבדיל מזה, מעמדות כלכליים גבוהים מוציאים יותר על כל מיני דברים, אבל בין היתר גם על חינוך ותחבורה ודברים שמאפשרים להשקיע יותר בילדים שירכשו מקצוע והשכלה וכישורים. ולכן בעצם יוצא שהעשירונים העליונים, הילדים שלהם יוצאים כאילו יותר מושקעים מבחינת ההשקעה ששמים באפשרות שלהם להתחנך ולהשכיל, ואז הם גם מתפתחים למקצועות שמתחילה פתוחים רק בפניהם והם מרוויחים יותר וחוזר חלילה. כלומר, בעצם מוביליות חברתית נמוכה מגדילה את אי השוויון. ומנציחה אותו, אפילו מדור לדור מגדילה אותו יותר ויותר.
אפשר כדוגמה לתת נגיד את ארצות הברית, ששם השכלה היא מוצר פרטי. שם כדי להיכנס לאוניברסיטה טובה, אתה צריך לקחת הלוואות, עוד שיש לך הורים עמידים, שאתה לוקח הלוואה שמלווה אותך כל החיים אחר כך. כן. בנושא הזה בארץ ובאירופה יש עוד, זה איכשהו עוד מסובסד, אבל באמת זה תוקע את האדם, האדם מרגיש שאין לו... אין לו סיכוי, כאילו, הוא לא קיבל סיכוי שווה כמו השאר.
מה המדינה צריכה לעשות כדי להגדיל את המוביליות החברתית של האזרחים שלה?
אני נולדתי במדינה סוציאליסטית, כביכול. זה גם כן בגרשיים ככה, כן? אבל בכל זאת, שם היה הכל חינם. ועוד יותר מזה, אני קיבלתי מלגה שהייתה כחצי ממשכורת. במגזר הרגיל, כן? זאת אומרת, אם איזה עובד פועל פשוט היה מרוויח, אז אני קיבלתי עוד תמיכה מזה, לזה שאני לומד, עוד 50% ממה שהוא קיבל.
זה בתואר ראשון?
בתואר ראשון. מלכתחילה, מתואר ראשון. זהו. רק נתנו את זה לסטודנטים שעברו, נגיד, לא פחות מ-75, נגיד, משהו
כזה. צריך להתאמץ בשביל זה קצת.
אבל לא בהכרח מצטיינים, איזה בסיס...
לא, ממוצא ומעלה. כן. ולכן אני לא יכול להגיד, ולכן איתי יחד באותה אוניברסיטה, למדו אנשים שהגיעו מסיביר, מכל מיני מקומות, עניים שלא היה להם, אבל אחרי צבא שהגיעו, ולא היה להם שום מקורות הכנסה, אלא רק את זה. והם היו חיים. חוץ מזה, נתנו דיור חינם.
מעונות.
ליד האוניברסיטה, כן, במעונות הסטודנטים.
היום זה בגדר חלום הדבר.
אני מבין. היום גם שם זה חלום.
כן.
זה ברור.
הם הפכו לקפיטליסטים.
כן, אבל פעם זה היה כך.
אוקיי, אז בעצם אנחנו מסתכלים, נניח, בוא ניקח תמונה הפוכה לחלוטין, ארצות הברית של היום. החינוך הוא, אם הוא ציבורי, הוא ברמה מאוד נמוכה, ואם הוא ברמה גבוהה, הוא עולה הרבה. הוא עולה עד כדי כך הרבה, שרוב הסטודנטים האמריקאים שרויים בהלוואות כדי לממן את הלימודים שלהם, הלוואות שכדי להחזיר אותם, אחר כך 10 שנים אחרי שהם מסיימים את התואר, הם עוד בחובות בריבית גבוהה, למרות הריבית הנמוכה בבנק.
יותר מהנדלן שם, הלוואות הסטודנטים.
בועה מטורפת. ורץ למשל ברני סנדרס, שהוא יהודי וסוציאליסט במפלגה הדמוקרטית, והוא מציע בין היתר להוזיל ולאפשר חינוך ציבורי לכולם, כפי שאמרת, ועוד דברים שקשורים לשוויון. ובעצם מה עושה האליטה הכלכלית? היא שומעת את זה ומזדעזעת מעצם הרעיון. היא לא קולטת שזה יכול לשפר את מצבה.
לא, היא לא רוצה.
אז זו שאלה, כי כאילו לפי כל...
אני לא רוצה שיהיו, שפתאום הגיעו אנשים שהם אלפבטים מהכפר, מאיזה טקסס, לא יודע מאיפה, והתחילו ללמוד באוניברסיטאות טובות, והם הצליחו.
למה אתה לא רוצה?
אני לא רוצה, אני רוצה שיצליחו הילדים שלי, מהחוג שלי, אתה יודע איך הם מדברים, אני מדבר כאילו מצד האליטה. למה אנחנו צריכים לתת להיכנס לכל האלו, גם כן אולי בצבע אחר וכן הלאה, בקיצור שם.
כאילו, אבל מבחינת הניידות החברתית, אחת התופעות החיוביות שלה, שהיא מגדילה הכנסה פנויה ומשפרת צריכה, ואז אדם יותר צורך, מפעיל את הגלגלים של הכלכלה, אתה כבעל מעמד גבוה.
זה לא חשוב לי.
אתה מוחק את ההיבט הזה בכלל.
אני חושב שמי שהיום אליטה, טוב לו להישאר באליטה, אתה יודע, אנשים שהגיעו לרמת החיים יפה, טובה, שהם, שיש להם תרבות, יש להם חינוך, יש להם סביבה סולידית, יש להם כסף, יש להם הכל ככה, זאת אומרת, רמת החיים. הם רוצים שהילדים שלהם יגדלו ויהיו במקומם, ולא שיבואו במקום הילדים שלהם, האנשים שם מכל מיני כפרים. אמנם שהם יותר מוצלחים, יותר חכמים אולי, ובוודאי שיש להם יותר רצון להגיע לדרגות הגבוהות, אבל אני בתור ההורה לא רוצה, אני רוצה לתת זכות דימה לילדים שלי. ולכן זה עוצר מאוד.
יש משהו שלא מבין, אתה אמרת...
רגע, רגע, מה אמרת על בני סנדרס?
ברני סנדרס, הוא סוציאליסט, יהודי.
לא, לא, לא.
רוצה שכולם ילמדו בחינם.
תגובה, מה הייתה התגובה?
מזועזעים.
מזועזעים. למה, אתה חושב?
זה מערער את היסודות של ה...
זה בדיוק מה שאני אומר, נו.
כן, אבל סביב השולחן הזה, באחת השיחות, לפני בערך 70 תוכניות או 80 תוכניות, שמעתי אותך אומר שהיצר הרע הזה הוא כמו נחש, הוא יקיש גם אם זה לא מועיל לו, אפילו אם זה מזיק לו, הוא לא מסוגל לעצור את עצמו. אם אני אליטה, כל מה שגיא תיאר עכשיו, טוב לי. ככל שיהיה יותר משכילים, יהיו יותר צרכנים, ואני גוזר על זה את הקופון הכי גדול, כי אני בראש הפירמידה.
אם אני בראש הפירמידה, והם תחתיי, והם תחתיי, והם משרתים אותי, כן, זה כמו שהיה ממשלה ברוסיה. שיבואו אפילו מסיביר, לא חשוב מאיפה בחורים בחורות, שילמדו טוב ויהיו במקצוע טוב, אנחנו צריכים אותם כדי שיהיו החיים שלנו יותר בטוחים וטובים.
אז עכשיו תסביר אבל... למה מתנגדים גם לזה? למה האליטה מתנגדת אפילו לתסריט הזה? זה אני לא מצליח להבין.
כי האליטה לא מרגישה שזה ייתן התקדמות, התקדמות הנכונה לילדים של האליטה עצמה. דבר אחד, ודבר שני, היא לא רוצה לתת לכל אחד מעלית שיעלה גם כן לדרגה שלה. יש לה דור הבא שגודל בה, בשביל מה היא צריכה לדלל הדור הזה, בכל מיני אלו שיבואו מכל מיני מקומות.
זה ברור.
היא עוצרת את זה. זה ברור ודאי.
זה ברור, אבל הם לא מפחדים מאיזושהי סיטואציה שהשכבות הנמוכות יהיו כל כך בכעס שהם מתישהו יבואו עליהם?
לא, הם לא אשמים. פשוט צריכים לשלם אוניברסיטאות, אז תשלם ותיכנס. כל אחד יכול.
עוד שבארצות הברית, באמת, כתוצאה מהחינוך שם, גם מי שלמטה לא מוחה, כאילו, משלים עם זה שזה בגלל...
בטח, אם אתה לא יכול, אז מה אפשר לעשות? או שתיקח הלוואה, נותנים לך והכל.
כן, אז באמת, באמת מה שתיארת, אנחנו רואים ירידה במוביליות החברתית בארצות הברית בישראל, אם נוכל לראות את שקף 4, כן. יש לנו קצת מספרים, אנחנו רואים פה את ה... את האוכלוסייה מחולקת לפי הכנסות, לפי חמישונים, ואת ה... בעצם מה הסיכוי של כל חמישון להגיע לכל אחד מהמעמדות, לפי כן. המעמד הגבוה. עכשיו, אם נסתכל על הטור השמאלי ביותר, על החמישון הנמוך ביותר, אנחנו נראה שהסיכוי, רק 23% מהאנשים יוכלו להגיע בעצם לשני החמישונים העליונים. צד שני, אם נסתכל על החמישון העליון, על החמישון החמישי, אנחנו נראה ש56% יגיעו בסופו של דבר לשני החמישונים העליונים. כלומר, רואים אפילו את האלכסון הזה שעולה כתוצאה בשכבות העליונות, זה ביטוי למוביליות הנמוכה. כלומר, אם התחלת נמוך, אתה גם תסיים נמוך, אם התחלת גבוה, מרבית הסיכויים שאתה תוכל לעלות ולהתקדם. השאלה, והיום זה ידוע, כלומר, זה אף אחד לא יתעלה.
רגע, אני לא מבין, ואחר כך בחברות, אחר כך בכל מיני מקומות עבודה, איפה שמקדמים את הצעירים, זה לא הולך לפי הכישרונות, לא לפי כישרונות, לפי הקשרים?
זה גם, אבל אפילו עוד לפני, אם אני התחלתי ממעמד נמוך, הסיכוי שלי להגיע להתחיל לעבוד באיזה מקום כזה, במשרה שמישהו יסתכל עליי ולא איזה משרה זוטרה, הוא מאוד מאוד נמוך.
ודאי.
אתה לא נכנס לדלת פשוט, אתה לא מגיע לדלת.
כן, זה ברור.
אתה לא למדת בפרינסטון או בהרווארד או מאלה, אתה לא נכנס לדלת של המקומות.
וגם שם אפילו שאתה למדת, אז רואים אותך ככה ככה.
שאלה איפה אתה שמה. שאלה מבחינת מה שזה עושה לחברה, מה ההשפעה ברמת החברה? על ירידה במוביליות החברתית של האדם. איך זה משפיע על האדם עצמו, שהוא יודע שאין לו סיכוי להתקדם, ואיך זה משפיע על החברה באופן כללי?
קודם כל זה מזכיר לתחילת הקפיטליזם, שגם כן היה אותו דבר.
כן. אבל אז היה להם כמה שנים טובות, ואז עוד פעם.
אנחנו נמצאים פשוט בתהליך שהוא חוזר לעצמו. אני לא רואה בזה אפשרות לשנות משהו.
אבל מה ההשפעה של זה על האדם? נגיד, אני עכשיו אדם שיודע שלא משנה איך אני, כמה אני אתאמץ וכמה אני אהיה תלמיד טוב בתיכון, אני יודע שאני לא אגיע לה.
ההשפעה היא פשוטה מאוד, שחברה תהיה מחולקת לשניים, שוב לאדונים ולעבדים, כביכול, כן? והם הרגישו שזה המקום שלנו וזה המקום שלהם, והפוך, וכך זה התקדם, כי האגו שלנו הוא עובד בצורה מאוד פשוטה.
אז היא מוססת את כל מעמד הביניים בעצם.
כן, אנחנו רוצים לתת לכל אחד ואחד איזה מקום, וזהו. לא יותר ולא פחות. זאת אומרת, מנהל בנק כן, יותר מזה? לא. מנהל משרד, מנהל צוות וכן הלאה, וכך כל אחד ואחד. יותר מזה לא נתנו.
ועל האדם עצמו, מה זה עושה לאדם שיודע שהוא לא, המצב שלו לא ישתפר בעתיד? שאיפה שהוא נולד, זה איפה שהוא יתקע כל החיים.
אני חושב שאנשים, יש כאן כמה דברים שמשפיעים על העניין. קודם כל, אדם מבין באמת שזה העובדה ואין מה לעשות, וזאת אומרת שזה לא תלוי בהצלחה שלו אישית, בהצטיינות שלו, זה כל הבעיה. כן? ואז יש לו כאילו תרומת על זה, מצד אחד. מצד שני, אם הוא רואה שכך כולם וחברה מסכימה ויש לאליטות כוח גדול, אז אין לו מה לעשות. יקבל את זה, אחרת יזרקו אותו גם מהעבודה הזאת. אתה יודע, יש הרבה אפשרויות לנהל את האדם, גם על ידי הכלי תקשורת במיוחד, שהם יעשו את ההכנה הנכונה וכו'. זה ברור, מצד אחד. מצד שני, אני לא חושב שזה יהיה טוטלי. אלה תמיד יהיו דוגמאות יפות, איך שאדם הגיע.
סיפורי סינדרלה כאלה.
כן, זה תמיד זה יהיה.
כל מי מחלק דואר ומנכ"ל, תראו את הכישרון שלו, שזה.
זה מחזיק את כל הפירמידה בעצם, והשאלה היא בעצם, איך אתה יכול להסביר את העובדה שכבר פחות או יותר 20 שנה, ברור שהחלום האמריקאי הוא רק בגדר חלום, או כמה סיפורי סינדרלה, ושמציאות הרבה יותר קשה ואפורה, ומראה, באמת מדינה קשה, ולמרות זאת, הפירמידה הכלכלית המעוותת הזאת היא שורדת ומתחזקת וחזקה.
אני פגשתי המון אמריקאים, בגילאים 60 נגיד היום, שהם כולם נמצאים בחלום. בזה שפעם זה היה אמריקה, איזה היו מכוניות מפוארות, איזה היה הכל ככה בצורה כזאת, וזה, וחיים בחלום. מעניין.
אבל למה זה לא מעורר, למה באמת למרות שההתפוררות של כל הפנטזיה הזאת, שבעתיד יהיה יותר טוב, למה זה לא מייצר איזושהי מחאה או תודעה שאומרת משהו פה לא בסדר, אנחנו צריכים
לשנות. כי האמריקאים הם בנויים על הכסף. פשוט מאוד. אתה רוצה, תעשה. אתה לא רוצה, אל תעשה. הכל יהיה לך מה שתרוויח. אם אתה לא מרוויח, תמות מרעב.
זה אשמתך.
כן, כן, וככה זה פשוט העניין הוא מאוד מאוד ברור לכולם, ולכן אין לך למי לפנות, אלה לעצמך.
אז היה, נגיד בישראל היה ב-2001.
זה מה שסנדרס רצה לשבור.
כן,
כן, רוצה.
רוצה, ואני חושב שלא יתנו לו.
כן, זה לא אופייני להם.
לא, זה ודאי, זה מה הוא רוצה לשנות את כל החברה הזאת.
זה מפחיד אותה מאוד.
בטח. חוץ מזה שהוא אנטישמי.
כי הוא יהודי?
יש כאלה פחות, יש כאלה יותר. האמת שגם ליד הקלינטון, ליד הילרי, יש כאלו יועצים אנטישמיים כאלה יהודים שלא פחות מסנדרס, אבל בקיצור לא זה העניין. אני חושב ששום דבר שם לא ישתנה.
גם בישראל ראינו...
מבחינת המהפכה?
כן.
בטוח.
בישראל, נגיד ב-2011, נעזוב עכשיו את הסיבות למהפכה, אבל באמת אנשים ראו איזו הזדמנות שעכשיו יכול להשתנות משהו, שאולי להחזיר את הניידות, להחזיר איזושהי תקווה, ואנחנו רואים מאז המחאה של 2011, גם בישראל, שזה אופי שונה מהאמריקאים, גם יש איזושהי השלמה כזאת כבר יאוש עם המצב שזה לא ישתפר.
אנחנו פעם היינו במאבק בין המפלגות, בין אליטות. היום זה לא כך. היום המשלימות אלו לאלו, המפלגות ואליטות, ולכן אין כאן משהו שזה כבר לא כמו שהיה פעם. כי נעלם עניין האידיאולוגי, אידיאלים נעלמו, ולכן כבר הכל נשקל רק לפי הכסף. מלמעלה עד למטה זה הכל לפי רמת היכולת לשלוט. למי שיש יותר כסף הוא שולט בתקשורת, הוא שולט בבחירות, הוא שולט בחברה, והכל נמדד לפי הכסף. ולכן כבר אין מוביליות. אם יש כסף, אז ברור לנו שהכל מדורג לפי זה בלבד. ולכן גם המפלגות, גם אנשים, תן לי, לא יודע כמה, 100 מיליון שקל, ואני אהיה ראש הממשלה.
כן. אז לכאורה, באמת, מה שאתה מתאר באמת קורה, והשאלה אם אותה ירידה במוביליות החברתית, בסופו של דבר אמורה לנפץ את מעמד הביניים, או להוריד אותו. את אותו מעמד,
כן.
והיינו אמורים לראות את אותם אנשים אולי מתפנים לעבר חסרונות אחרים, כבר לא לרדוף אחרי עוד צריכה ועוד מוצר, כי אני מבין שלא יהיה לי, ואולי להגיע לחסרונות קצת יותר פנימיים, וזה לא קורה.
זה לא קורה מפני שא', אנחנו עוד לא הגענו לייאוש הטוטלי, יש להם בריכה לכל מיני, לסמים, לכל מיני דברים, גם כן המדינה בינתיים תומכת בזה שהם לא עושים שום דבר, ומשלמת להם איזה פרוטות שם כדי שהם יתקיימו, וחוץ מזה הם עדיין לא התפתחו לרמה שהם יכולים לחשוב על משהו חדש. יש מכונה גדולה של ההוליווד, של כל מיני כלי תקשורת, של דעת החברה, הסביבה והכל, וחוץ מזה הוא מתחתן, יש לו ילדים, יש לו דאגה לבית, לספק למשפחה מה שצריך, אז הוא מתחיל להיות תרות ומתחיל לעבוד כבר ככה, כשור לעול וחמור למסע.
כלומר, בינתיים מושכים את הזמן ככה עם האנשים.
כן, הוא כבר זהו, אם הוא יתחתן, ואם יש ילדים,
אין לו פנאי לחשוב.
זה כבר הוא, זהו, קשר את עצמו לאותם הריחיים שחייב לסובב אותם.
בוא ננסה אולי להתקדם צעד קדימה.
כן.
נניח בחברה שכבר מצויה באיזשהו סוג של תהליך של תיקון, נניח של הכרת הרע ותיקון.
כן.
אנחנו רוצים להקריא ציטוט מתוך מאמר השלום בעולם של בעל הסולם, זה שקף מספר 5, ולשמוע את דעתך, אפרופו מוביליות חברתית. ככה, אם כן, נמצא בהכרח שאפילו אותו החלק שבמדינה, אשר מרוצה כעת מהחיים הקיימים, שהם הזריזים והפקחים, עדיין לפניהם דאגה רבה לביטחון חייהם, מחמת המתיחות מאותם החותרים תחתיהם. ואם היו מבינים את ערך השלום, היו שמחים לקבל בהחלט סדרי החיים של הדור האחרון, כי כל אשר לא ייתן בעד נפשו.
זה הכל נכון, כך זה היה נראה בזמנים שלו. אנחנו רואים היום שיש בינתיים, אני לא יודע מה יקרה בעתיד, אני לא שהולך להגיד משהו, נגיד בעל הסולם, שזה מורה שלי ובעיניי קדוש, אלא זה עדיין לא המצב של היום. יש מדי אמצעים לשליטים לסובב את העם בכל מיני טכנולוגיות, כן? כדי שהעם לא יקפוץ ולא יעשה מה שצריך. וזאת אומרת שלא יעשה מה שלא צריך ויעשה מה שכן צריך. יש לזה, בונים לזה מפלגות נוספות וכל מיני ארגונים למיניהם, וזורקים הרבה כסף לכל מיני מייצבי דעת ציבור וכן הלאה. זה כבר היום הם דברים כל כך מפותחים איך לנהל את הקהל ממש בשתי מושכות כמו סוס, שאני לא חושב שיש כאן משהו של שמץ של סכנה שהקהל יכול להתפוצץ ויכול לעשות משהו. זורקים להם איזה עצם, את העצם הזה מגדילים על ידי התקשורת לאיזה מתנות ולאיזה דברים הגדולים, וזהו. עכשיו גם כן אלו אנשים שנמצאים בממשלה, הם כולם נמצאים בבת אחת, שם אלו אומרים כך, אלו אומרים כך, ביניהם הכל מסודר ויפה, ידוע עם כללי המשחק הדדית, אמנם שהם כביכול ממפלגות שנמצאות בסינה הדדית, זה לא כך, כולם מבינים את הדברים, ויוצא שסך הכל כמה משפחות העשירות מנהלות את המדינה.
זה ברור שמשחק מחור, אבל דווקא אנחנו רוצים לשאול לתיאור הזה של בעל הסולם. מה זה אם בכלל מוביליות חברתית בחברה מתוקנת?
בחברה מתוקנת מוביליות החברתית היא בזה שקודם כל אדם מקבל חינוך של חברה אינטגרלית, שהוא קשור לכולם וקשורים בו, שהוא בטוח שאין לו מה לדאוג לכיסוי ההוצאות שלו ההכרחיות, והוא יכול באמת להיפתח קודם כל את הנשמה שלו, ואם הוא מרגיש נטייה מיוחדת לאיזה מקצוע, או הוא מבין שהמקצוע הזה יכול לעזור להתפתחות החברתית, לאושר החברתי, אז הוא הולך ועושה את זה, והמדינה הזו עוזרת לו בכיוון זה. אבל קודם כל אנחנו צריכים לספק לאנשים דברים הכרחיים לחיים בגשמיים, ודברים הכרחיים לחיים הפנימיים, הרוחניים. ואז אם יש לו למעלה מזה, אז אנחנו צריכים לדאוג לתת לו את זה. נגיד הוא רוצה להיות צייר, הוא לא יכול בלי לבטא את עצמו לזה. תן לו אפשרות שיכנס לקורסים, לאוניברסיטה, לכל מיני דברים, שיבטא את עצמו. כי אחרי מה שהוא קיבל מהחברה, עם החינוך, עם הבסיס הנכון, בטח שגם העבודה שלו בזה היא תהיה לטובת החברה.
אז זה כבר לא יגרום נזק כמו...
כן.
אז הגענו לסיומה של תוכנית נוספת. תודה רבה לך, רב דוקטור מיכאל לייטמן. תודה רבה לרונן. תודה לכם צופים יקרים שהייתם איתנו בעוד תוכנית, ועד הפעם הבאה, שלום ולהתראות.